חולין דף פי ג' מתחילים בעזרת השם במשנה הראשונה בעמוד. הדף הזה למעשה הוא הדף האחרון של פרק אותו ועת בנו, והדף הראשון של פרק כיסוי אדם. אז נתחיל עם העמוד האחרון של פרק אותו ועת בנו, והמשנה שלנו עוסקת במחירות הגדולות שעושים בחגים. יש בזה משמעות מיוחדת במחירה שעושים לכבוד החג. ולכן אומרת המשנה, בארבעה פרקים בשנה, ישנם ארבעה זמנים בשנה שאנשים שהם קונים בהמות, הם שוחטים את זה מיד. למה? כי יש הרבה סעודות בחגים. לכן המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו, דע לך, אתה עכשיו קונה ממני בהמה, אמא מחרתי לשחוט. היה פה איזה אחד לפניך היום שקנה את האמא של אותה בהמה, והוא קנה את זה בשביל לשחוט. אז תיזהר לא לשחוט אותו ואת בנו. אל תשחוט את הבהמה הזאת באותו יום עם האמא שלה, תברר מי שקנה שהוא באמת לא שוחט היום. או ביתה מחרתי לשחוט, או שהוא אומר לו, תשמע, את הבת שלה מחרתי למישהו בשביל שישחוט, אז תיזהר לא לשחוט את האמא באותו יום. ואיזה ארבעה זמנים יש בשנה שבאמת הרבה יותר שוחטים בהמות, ואלו הן, ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, שמיני עצרת, מרבים בו בשמחה, זה רגל בפני עצמו, יש לו חביבות מיוחדת. הזמן השני וערב יום טוב הראשון של פסח, חג ראשון של פסח, גם יש הרבה מאוד בשר, וערב עצרת, ערב חג השבועות, וערב ראש השנה, אנחנו אוכלים בשר להראות שאנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בדין. וכדברי רבי יוסי הגלילי, שהוא סובר שגם ערב יום הכיפורים היו מרבים בסעודה של בשר, אז גם אף ערב יום הכיפורים בגליל, שם היו גם בזמן הזה בשנה, אם אדם מוכר בהמה, צריך להודיע אם הוא מכר את האמא באותו יום או את הבת באותו יום. אמר רבי יהודה, מתי? בזמן שאין לו רווח, אם אין הפרש של זמן, שאת האמא הוא מכר היום ואת הבת הוא גם מוכר היום. לכן הוא חייב להודיע למי שקונה את השני, דע לך שאת הראשון מכרתי כבר. את אמא מכרתי, ותדע שהוולד הזה יכול להיות שהיום ישחטו את אמו. אבל יש לו רווח, אם הוא מכר אתמול והיום הוא מוכר את השני, זאת אומרת הוא מכר את האמא אתמול נאמר ואת הוולד היום, אז אינו צריך להודיעו. למה? אני אומר שכבר אתמול שחט, כי הרי עכשיו שוחטים הרבה בשר. ומודה רבי יהודה, גם כשהמוכר מחר לאחד היום ולאחד מחר אותו ואת בנו, יש מקרה אחד שהוא כן צריך להודיע. במוכר את האם לחתן, את הבהמה הגדולה, את האמא לחתן, תכף נראה שיש לזה משמעות, ואת הבת לכלה ואת הוולד הוא מחר לכלה, שהם למעשה מתחתנים ביחד, אז חייבים להודיע להם, שתדעו, אתם עכשיו קונים את הבשר, אתם עושים את זה בטח לאותה חתונה, אז שתדעו, פה הם מכרו את, מכרתי את אמא לחתן ואת הוולד לצד של הכלה, אז בבקשה לא לשחוט את שתיהם באותו יום, כדי שחלילה לא תעברו ישר לכבוד הנישואים על האיסור הנורא הזה של אותו ואת בנו. זה מה שאומר שאז צריך להודיעו, בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד, אז לכן צריך להודיע להם שתדעו לא לשחוט באותו יום את האמא ואת הוולד שלה. בארבעה פרקים אלו יש עוד משמעות לעניין של השחיטה, משחיטין את הטבח בעל כורחו, מכריחים אותו לשחוט. מה זאת אומרת מכריחים אותו לשחוט את הבהמה? אפילו שור שווה 1,000 דינרים, שור באמת יקר עם הרבה בשר, ואחד בא לקנות בדינר אחד, 1/1,000. ואין לו ללוקח בו אלא דינר, הוא שילם דינר אחד בשביל לקבל חתיכת בשר, ועכשיו אף אחד לא קונה יותר, 999 דינרים, אין לו למי למכור מהבשר הזה, בכל זאת קופים אותו לשחוט, הגמרא תסביר למה. לפיכך, מכיוון שבן אדם שנותן דינר על בהמה שלמה בארבע זמנים האלה, אז יש לדינר הזה ממש נקנה חתיכת בשר בדינר, אז לכן, אם בסוף הבהמה מתה, מת ללוקח, כי הלוקח כבר היה לו שווי של דינר בבהמה, אז הוא הפסיד אותה, אז הוא הפסיד את הדינר. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. לא מכריחים את הטבח לשחוט מתי שיש פה רק אחד שמוכן לקנות בדינר אחד, שיש לו פה בהמה שלמה ועדיין אין לו קונים לזה. אז לכן, הדינר שהלוקח נתן, הוא לא קנה בזה חלק בבהמה. לפיכך, אם מת, מת למוכר. מכיוון שהקונה עדיין לא זכה בבהמה, הוא נתן דינר אבל עדיין לא זכה בבהמה, אז הדינר הזה עדיין שלו. אז לכן, אם בסופו של דבר הבהמה מתה, אז המוכר הפסיד את הכל, הלוקח לא קנה שום חלק בבהמה, עד שהוא עושה משיכה בבהמה ואז הוא קונה את החלק שלו בבהמה. אז את הדינר שהוא נתן הוא מקבל בחזרה, כי הוא לא הבהמה לא הייתה שייכת אליו, אז הוא לא הפסיד כלום. אומרת הגמרא תנא, אם לא הודיע, בן אדם קונה בהמה, בארבע פרקים האלה בשנה שצריך להודיע, מוכר לא אומר לו שום דבר, אז אם כן, הולך ושוחט ואינו נמנע, הוא יכול להיות בטוח שכנראה המוכר לא מכר לאף אחד את אמה או את ולדה, והוא יכול לשחוט רגוע, לא צריך לברר האם שחטו את אמו או את הולד באותו יום. אמר רבי יהודה, למדנו במשנה, מתי? מתי אנחנו אומרים שהוא צריך להודיע? כשהוא מכר את שתיהם היום. יש מקרה אחד שגם כשהוא לא מכר את שתיהם היום, אלא הוא מכר את האמא אתמול ואת הולד היום, הוא צריך להודיע. מתי? כשהוא מכר את האמא לחתן ואת הולד לכלה. שאלת הגמרא, למה לי למתני את האם לחתן ואת הבת לכלה? ואם זה הפוך, תגיד, זה לחתן וזה לכלה. מה זה משנה למי מכר את ה... למי הוא מכר... את מי הוא מכר לחתן ואת מי הוא מכר לכלה? עונה הגמרא, מילתא אגב אורחא כמשמעלן. דרך אגב, לימדו אותנו עוד דבר, עניין של דרך ארץ. דאורח ארא למטרח בי חתן נטפי מבי כלתא. שזה דרך ארץ שהחתן הוא יטרח לסעודה יותר מאשר בית הכלה. ולכן החתן קנה את הבהמה הגדולה, את הפרה. לעומת זאת, הכלה קנתה רק עגל, את הולד. למדנו במשנה שבארבעה פרקים אלו, הלוקח שהוא הביא דינר, הוא זוכה שווי של דינר בבהמה. הוא קנה בכסף שהוא הביא חלק מסוים בבהמה. ואז אמרנו שאם הבהמה מתה, אז הקונה הפסיד. זה בארבעת הזמנים האלה. שואלת הגמרא, איך קנה הלוקח בשווי דינר מהבהמה, והלא משך, הוא רק נתן כסף. מלתת כסף כבר קונים בהמה, מה פתאום צריך הרי לעשות משיכה? אומרת הגמרא, אמר רב הונא אמר רב, כשמשך, מדובר פה שהוא כן עשה משיכה. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר שהוא משך את הבהמה בשביל לקנות בשווי של דינר, אם הסיפה, אז אם כן תפרש לי מה קורה בשאר ימות השנה, בסיפה של המשנה. אבל בשאר ימות השנה אינו כן, לא מכריחים את הטבח לבוא ולשחוט בשביל דינר אחד בהמה שלמה. לפי כך, אם מת, מת למוכר, אז אם מת הבהמה, המוכר הפסיד את כל הבהמה והלוקח מקבל בחזרה את הדינר שהוא נתן. והמשך, אם מדובר פה שבנוסף לזה שהוא נתן דינר, הלוקח, הוא גם עשה משיכה, למה הוא לא מפסיד כנגד הדינר? הוא הרי עשה פה קניין בבהמה, אז שווי דינר בבהמה שייך אליו, אז הוא צריך להפסיד אם הבהמה מתה, שווי של דינר. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, לעולם שלא משך. אתה צודק באמת. לא מדובר פה שהקונה משך, כי אם הוא משך, אז באמת אם הבהמה מתה, הקונה גם הפסיד בערך מה שהוא קנה. על מה מדובר פה? וכגון שזיקה לו על ידי אחר. מדובר פה שהבעל הבהמה קיבל דינר מהקונה, ואז הוא אמר למישהו, תזכה בקשה בבהמה הזאת בשביל הקונה. אפשר לעשות דבר כזה, אבל רק אם זה זכות. אתה יכול לזכות למישהו אחר, אתה עכשיו הולך, מישהו חלק מיליון דולר לכל מי שמגיע אליו, אתה יכול לקחת לזכות לעצמך, לזכות גם למישהו אחר, ואז באמת, ההוא זכה בכסף כשאתה זכית את זה בשבילו. אבל ללכת עכשיו ולעשות חוב למישהו אחר, זאת אומרת, אומרים שכל מי שמגיע עכשיו צריך לשלם מיליון דולר, בשביל ההמחשה כמובן, יש מקרים אחרים של חוב. בכל אופן, הבן אדם לא יכול ללכת לעשות חוב למישהו אחר. אז אם כן, מדובר פה שהבעל הבהמה הלך וזכה בשווי של דינר לקונה על ידי מישהו אחר שזכה בשביל הקונה הזה. עכשיו, בארבעה פרקים אלו, ארבעת הזמנים האלה בשנה דזכות הוא לא, הבן אדם הזה חייב חתיכת בשר, כי הרי מרבים בסעודות הוא לא יכול להיכנס לחג בלי הבשר הזה. זכין לו לאדם שלא בפניו, אז אם כן זה זכות בשביל הבן אדם של הקונה, לכן הוא זוכה באותו בהמה שווי של דינר, אפילו שמישהו אחר זכה בשבילו. לעומת זאת בשאר ימות השנה דחוב הוא לא. באמצע השנה שזה חוב בשבילו, הנה אתה רואה את התוצאה, בסוף הבהמה הרי מתה, ואם היה לו באמת זכות בבהמה הוא מפסיד, אז זה חוב בשבילו. אז אם כן אין חבין לאדם שלא בפניו, אני לא יכול לעשות בשביל אדם שלא נמצא פה לפניי, חוב על ידי מישהו אחר, ולכן ברגע שהמוכר זיקה לקונה על ידי מישהו אחר שווי של דינר בבהמה, ברגע שהבהמה מתה, וזה לא בארבעת הזמנים האלה שאנשים חייבים דחוף בשר, אז זה באמת חוב בשבילו, אז לכן אי אפשר לזכות למישהו, אלא קונה על ידי מישהו אחר. זה הסבר אחד. רבי אלעזר אמר בשם רבי יוחנן, הסבר אחר מה שונה ארבעה פרקים לשאר ימות השנה לגבי הקניין שהקונה קונה על ידי הדינר חלק בבהמה. בארבעה פרקים אלו, בארבעה זמנים האלו, העמידו חכמים דבריהם על דין תורה. חכמים אומרים שהבן אדם כן יכול לקנות על ידי דינר חלק בבהמה, והוא לא צריך לעשות משיכה, כמו שזה עיקר דין תורה. כל המושג של לזכות בבהמה צריך לעשות משיכה, זה רק מדרבנן. אבל בארבעת הזמנים האלה חכמים ביטלו, נטרלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את התקנה שלהם, והם החזירו את זה לתקנה של דין תורה, שאדם יכול לקנות על ידי קניין כסף גם את הבהמה. דאמר רבי יוחנן, דבר תורה, מעיקר דין תורה, מאות קונות לאדם. אדם שמשלם כסף למישהו שימכור לו בהמה, באותו רגע שהוא שילם את הכסף הוא זכה בבהמה. ומה אתם אמרו משיכה קונה? למה אמרו חכמים שבכל דבר שהוא מטלטל, כל דבר שהוא, שלוקחים אותו מקום למקום, בשביל לקנות אותו צריך לעשות בו משיכה? גזרה שמה יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. חושבים שמה המוכר יאמר לקונה, אתה שילמת לי $10,000, בשביל שאני אביא לך סטוק של חיתים, היה שריפה וכל החיתים נשרפו. רגע, למה לא הלכת לחבות? התקשרת למחבה אש בכלל? שמישהו יחבה? לא, אני הלכתי לישון, המשכתי, מה אכפת לי? זה לא שלי, זה שלך. מה זאת אומרת? אבל אתה לא לוקח אחריות. מכיוון שחוששים שהמוכר, אם יהיה אצלו את הסחורה, הרי הקונה, הסחורה לא נמצאת אצלו עד שהוא מושך את הסחורה. חוששים שהמוכר יתרשל מלשמור על הסחורה של הקונה, לכן תקנו שעד שהקונה לא עושה משיכה, זה עדיין שייך למוכר, ולכן המוכר ייקח יותר אחריות לשמור על החפצים של הלוקח, כי הוא יודע שאם בסוף יהיה לזה נזק, הוא יפסיד. אומרת המשנה, כתוב שאסור ביום אחד לשחוט את האם ואת הוולד שלה. אז אומרת המשנה, ממתי עד מתי זה יום אחד? יום אחד האמור באותו בעת בנו, זה כמו תמיד יום. היום הולך אחר הלילה. החידוש כאן אנחנו נראה בגמרא, שלמרות שזה נמצא בתוך העניין שקשור לקורבנות, ובקורבנות אנחנו אומרים שהלילה הולך אחרי היום. לדוגמה, כשבן אדם צריך לאכול איזשהו קורבן ליום אחד, אז הוא אוכל את זה ביום וגם בלילה, וזהו. אחרי זה למחרת הוא כבר לא יכול לאכול, כי הלילה הולך אחרי היום בקורבנות. ולמרות שהפסוק הזה של אותו ועד בנו כתוב ככה באמצע העניין של קורבנות, בכל זאת באותו ועד בנו היום הולך אחרי הלילה. את זו דרש רבי שמעון בן זומא. מאיפה יודעים באמת שהיום הולך אחרי הלילה? אולי באמת בגלל שהפסוק של אותו ועד בנו, מאיפה יודעים שהיום הולך אחרי הלילה באותו ועד בנו? אולי מכיוון שזה נמצא בתוך דיני הקודשים, אז כמו כל דיני קודשים שהלילה הולך אחרי היום, אולי גם באותו ועד בנו זה יהיה ככה. כן, שנאמר, בקורבנות הרי, נאמר, מה זה נקרא יום ראשון בקורבן? יום ראשון וליל שני, זה נקרא עדיין יום ראשון בקורבנות. ובאותו ועד בנו, יום ראשון מתחיל במוצאי שבת, מלילה קודם. היום הולך אחרי הלילה, אבל מכיוון שהדין של אותו ועד בנו כתוב בענייני הקורבנות, לכן אנחנו צריכים לימוד מיוחד להגיד שהוא לא כמו כל הקורבנות, ששם היום ואחרי זה הלילה זה נקרא יום אחד, אלא לא. באותו ועד בנו, קודם הלילה, אחרי זה היום, ככה זה יום אחד. מאיפה המקור לזה? אומרת הגמרא, נאמר במעשה בראשית יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. ונאמר באותו ועד בנו, את אותם המילים, לא תשחטו ביום אחד. המילים יום אחד כתובים גם פה. מה יום אחד האמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, כי כתוב ויהי ערב קודם, ורק אחר כך ויהי בוקר, יום אחד. אף יום אחד האמור באותו ועד בנו, לא תשחטו ביום אחד, הכוונה שהיום הולך אחר הלילה, קודם לילה, אחר כך היום. תנו רבנן מביא הגמרא ברייתא, את זו דרש רבי שמעון בן זומא, לפי שכל העניין כולו של אותו ועד בנו, איפה זה נמצא, אינו מדבר אלא בקודשים, ובקודשים לילה הולך אחר היום, כמו שהסברנו שקודם יום אחר כך לילה, זה יום אחד בדיני קורבנות. יכול אף זה, כן? אולי נאמר שאותו ועד בנו, כשאומרים יום אחד, הכוונה הלילה, היום והלילה שאחר כך. לכן נאמר, לומדים, נאמר כאן יום אחד באותו ועד בנו, ונאמר במעשה בראשית יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, קודם ויהי ערב, אחר כך ויהי בוקר. אף יום אחד אמור באותו ועד בנו, לא תשחטו ביום אחד. אז גם כן היום הולך אחר הלילה, קודם לילה, אחר כך יום. דרשה אחרת, רבי אומר, כתוב לא תשחטו ביום אחד, התורה באה לרמז שיש ימים מיוחדים שצריך באמת להכריז, לא תשחטו ביום אחד, יש ימים מסוימים, יש יום מיוחד, יום אחד ומיוחד שצריך להכריז לא תשחטו. שזה 4 פרקים בשנה שהטבח צריך להגיד לקונה, אל תשחט אותו ואת בנו ביום אחד, תיזהר, אני מכרתי עכשיו את האמא לראובן, אתה עכשיו קנית את הוולד, אל תשחט את זה באותו יום שראובן שוחט. איזה ימים זה? בימים המיוחדים. יום אחד, יום המיוחד טעון כרוז. מכאן אמרו, ב4 פרקים בשנה, המוכר בהמה לחברו, צריך להודיעו, תדע לך, אתה עכשיו קונה את הבהמה, האמא שלה מכרתי היום, או את הוולד שלה מכרתי היום, אז תתאמו ביניכם, לא לשחוט את זה באותו היום. הדרן הלך, בשעה טובה ומוצלחת, פרק אותו ואת בנו פרק 5, וישר נכנסים לעלייה של 6, שאנחנו נתעלה בעזרת השם, דיני פרק כיסוי אדם, כיסוי אדם. זאת אומרת, פרק כיסוי אדם שעוסק בדיני כיסוי אדם. כמו שכולנו מכירים, כשאדם שוחט חיה, כמו צבי וכדומה, או עוף, כמו תרנגול, יונה, צריך לחסות את הדם של החיה או של העוף. אבל אם אדם שוחט בהמה, הוא לא צריך לעשות כיסוי הדם. אומרת המשנה, כיסוי הדם נוהג בארץ, בארץ ישראל, ובחוץ על הארץ. זה לא מצוות התלויות בארץ, זה חובת הגוף. בפני הבית, שבזמן שבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית, גם כשבית המקדש חרב. בחולין, אבל לא במוקדשין. דווקא בשחיטה של חולין, אבל לא בשחיטה ששוחטים קורבנות, שם לא עושים כיסוי הדם, כמו שאנחנו יודעים, עושים זריקת הדם, לא כיסוי הדם. ונוהג מצוות כיסוי הדם בחיה, כמו שאמרנו, צבי למשל, אייל, לא אייל, אייל. נוהג בחיה ובעוף, כל סוגי העופות. במזומן, בחיות ועופות שמזומנים לו לצורכו בבית, ובשאינו מזומן, וכאלה שצריך לצוד אותם, עדיין לא נמצאים מזומנים בידו. ונוהג בקוי, זה נוהג גם בכזה מין חיה, בבעל חיים, שנקרא קוי, שהמשנה פה נוקטת, שהוא ספק חיה, ספק בהמה, ומפני שהוא ספק, אולי הוא חיה, לכן צריך לחסות את הדם על הצד שהוא באמת חיה. אבל מכיוון שזה רק ספק אם הוא טעון כיסוי הדם, לכן, ואין שוחטים אותו ביום טוב, בדרך כלל שחיטה ביום טוב מותרת, כי זה אוכל נפש, זה מותר. זה דבר שמיועד, זה לצורך אכילה. אז התירו מלאכות ביום טוב לצורך אכילה. אז מותר לשחוט, אבל שחיטת קוי אסורה. למה? כי הרי ספק האם אפשר האם הוא צריך לחסות את הדם, או שלא צריך לחסות את הדם. אז לכן יהיה אסור לעשות את המלאכה של כיסוי הדם ביום טוב, על הספק שאולי זה בהמה. לכן לכתחילה לא שוחטים ביום טוב. ואם שחט בדיעבד, אם שחטו, אין מכסין את דמו, כי ייתכן שזה בכלל לא חיה, אלא בהמה, וזה לא טעון כיסוי הדם, אז אסור לחלל את היום טוב לצורך זה. אמרנו שכיסוי אדם נוהג רק בחולין ולא במוקדשים. שואלת הגמרא למה? מוקדשים מה איתם הלא? אי למה משום דרבי זרע? אולי תגיד בגלל הטעם של רבי זרע. מה זה הטעם של רבי זרע? אמר רבי זרע, השוחט והוא צריך לעשות כיסוי אדם, אז הוא לא שם רק אפר למעלה כמו שכולם יודעים, אלא צריך לפני כן גם להכין אפר רך ומפורר מתחת, איפה שאדם תכף הולך להישפך, וגם מלמעלה, מלמטה ומלמעלה. כך אומר רבי זרע, השוחט צריך שייתן אפר תיכוח, הכוונה רך ומפורר למטה, ואפר גם למעלה. מאיפה המקור שנאמר, ושפך את דמו וכיסהו, לא כתוב סתם אפר, אלא באפר, בתוך אפר. אפר לא נאמר אלא באפר, מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר גם למטה, מעל הדם, מתחת לדם, וגם אפר למעלה, מעל הדם. ואחר, פה לגבי קורבנות, לא אפשר. אי אפשר לעשות כיסוי הדם מלמטה, כי הרי איפה מזמזים, הרי איזה דבר בקורבנות שייך בכלל כיסוי הדם, אם יהיה כיסוי הדם, חיות הרי אין לנו בבית מקדש, כי אין שום קורבן שמחיה. מה כן יש? רק עוף, תורים ובני יונה. אז תורים ובני יונה הרי מזים את דמם על המזבח, על קיר המזבח. מה תעשה? תשים אפר על המזבח ואחרי זה תעשה את המיצוי הדם? זה לא שייך. אומרת הגמרא, כאן זה לא שייך, למה? ואחר לא אפשר, כי איך היא להביד? ליטיב ולבטלי? מה אתה תשים אפר על המזבח ותבטל אותו על המזבח כדי שהוא תמיד יהיה לך מיועד לכיסוי הדם? כמוסיף הבניין, ברגע שאתה מבטל אפר על גבי המזבח, אתה עושה את זה כאילו חלק מהמזבח, וזה אסור, למה? וכתיב, כשדוד המלך מסר לשלמה המלך את התוכנית שהוא קיבל בנבואה, איך בית המקדש אמור להיות בנוי, הוא אומר לו, דע לך, הכל פה זה בכתב מיד השם על ההשכיל, את כל מלאכת התבנית ההמשך שם. זאת אומרת, דע לך, שאתה עכשיו בונה את הבית מקדש, הכל פה חייב להיות למילימטרים מדויקים. כי הרי זה הכל בנבואה, אז אסור לבטל עכשיו דבר חדש, אפר חדש לשים על המזבח, לצורך כיסוי הדם, אז אם כן זה אי אפשר לעשות. אז מה תגיד? טוב, לא לבטלי, שים קצת אפר, אל תשאיר את זה שם, תיקח את זה אחרי שסיים מצד כיסוי הדם, תפנה את זה משם. כאב יהיה חציצה, אז אם כן אתה לא יכול לעזות את הדם על האפר הזה, כי כתוב צריך לעזות את הדם על קיר המזבח, לא על האפר שעל קיר המזבח, אסור שיהיה חציצה בין הדם לבין קיר המזבח. אז אומרת הגמרא, טוב, אז לכן אי אפשר לעשות כיסוי אדם, ולכן אין כיסוי אדם בקורבנות, מה הבעיה? תחסה את אדם רק מלמעלה. מלמטה אתה לא יכול, כי זה יהיה חציצה בין אדם למזבח, בסדר. תעשה רק למעלה כיסוי אדם. נעיד למטה לא אפשר, למעלה אפשר. לעבד כיסוי, תעשה כיסוי רק מלמעלה. מי אמר שאפשר רק מלמעלה? הנה אני אוכיח לך. מלותניה, יש ברייתא מאוד מעניינת. רבי יונתן בן יוסף אומר, שחט חיה ולא כיסה את הדם של החיה. התעכב ולא כיסה. ואחר כך שחט בהמה על האדם של החיה, פטור מלחסות את הדם עכשיו. הפסיד את המצווה. אבל אם הוא קודם שחט בהמה, ובהמה לא צריך לעשות כיסוי אדם, ואחר כך שחט חיה שהיא כן צריך לעשות לה כיסוי אדם, אבל עכשיו הוא לא עשה אפר מתחת, כי מתחת יש את הדם של הבהמה, בכל זאת חייב לחסות, הוא מחסה רק מלמעלה. אז אתם רואים פה שיש מקרה שאפשר לחסות את הדם רק מלמעלה. אז גם לגבי קורבנות נגיד, שיעשו כיסוי אדם רק מלמעלה. אומרת הגמרא לא. אומרת הגמרא לא. בגלל שכאן יש לנו בעיה. כן, זה היה פה את הדין של רבי יונתן בן יוסף. כן, מי לא תניה, רבי יונתן בן יוסף אומר, זה היה הברייתא שהוא הביא. אומרת הגמרא, זה אי אפשר לעשות. למה? כי דרבי זרע דאמר רבי זרע. מה אומר רבי זרע? זה ברייתא שהביא רבי זרע. כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. זאת אומרת, אדם מתנדב שהוא רוצה להביא מנחה לבית המקדש. מה הוא צריך להביא? עיסרון, שזה מידת נפח של דבר יבש, עם סולת ושמן, שמן זית. עכשיו אם האדם אומר שהרי עליו להביא מנחה של 60 עשרונים, בסדר, אפשר. אבל אם הוא אומר אני רוצה להביא מנחה של 61 עשרונים, הוא כבר צריך להביא את זה בשתי כלים נפרדים. למה? כי חכמים קיבלו שאי אפשר להרבב 60 עשרונים עם השמן בצורה טובה בכלי אחד, לכן צריך להפריד את זה לשתי כלים. ואז הגמרא שואלת, בשמה צריך בכלל להרבב? הרי כתוב שזה לא מעכב להרבב את המנחה ביחד עם השמן. את הסולת עם השמן, אז שם הגמרא מתרצת את הברייתא שרבי זרע פה הביא. כל דבר הצריך בילה, כל דבר שאפשר לעשות בו בילה, אז בילה לא מעכבת בו. זאת אומרת, ברגע שזה פחות מ-60, כל מה שזה עד 60 עשרונים, אז אפשר להרבב. אז בסדר, לא חייבים להרבב, אבל ברגע שזה כבר 61 עשרונים ואתה לא יכול להרבב, גם אם אתה רוצה, פה זה כבר מעכב. אני לא יכול להרבב, אז אם כן, זה לא יכול להיות מנחה בצורה כזאת, צריך לשים את זה בשתי כלים נפרדים. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. אדם שחט בהמה, ואחר כך שחט חיה. בעיקרון, הוא היה יכול לשים אפר מעל הדם של הבהמה, ואז הדם של החיה יהיה על אפר. אז מכיוון שזה דבר שזה ראוי לכיסוי אדם מתחת, אז זה לא מעכב שיהיה אפר גם מתחת. אם אין אפר מתחת, אז זה גם טוב בדיעבד. אבל לגבי המזבח שאי אפשר לשים אפר גם אם רוצים, כי הרי זה חציצה, או שזה תוספת לבניין של המזבח, שזה גם אסור. אז אם כן, זה דבר שאי אפשר לשים אפר למטה. אז מעכב פה שיהיה אפר למטה, ומכיוון שאסור, אז אין בכלל כיסוי אדם בקורבנות. שואלת הגמרא, וליגררי, תגרר את הדם מהמקום ששם מיצו את הדם של הקורבן, על גבי המזבח, אחרי שזה יתמצא הדם, תאסוף משם את כל הדם, תשים אותו במקום אחר. ולחסיי, ושם תחסה את הדם מלמטה, מלמעלה, מכל מקום שאתה רק רוצה. מי לא תנן, דם הניטז. אדם ששוחט לתוך בור. שם יש אפר רך, מפורר, ובמשך השחיטה, חלק מהדם ניטז לו לקרקע קשה. אז מה עושים? הרי אי אפשר, צריך שיהיה כיסוי אדם גם מלמטה, צריך שיהיה גם אפר מלמטה, ופה אין לנו אפר מלמטה. אז מה עושים? כתוב, הוא פשוט מאוד לוקח את הדם, מזיז אותו למקום שיש כן אפר תיכוח, ומכסה שם. אותו דבר, דם ושעל הסכין, שהוא שחט, יש לו דם על הסכין, הוא צריך מהסכין, מגרר מהסכין, ושם את זה גם במקום של כל הדם, ואז מכסה. חייב לחסות, על מה איך הוא מכסה? דגריר ומכסה אלי. הוא מגרר את הדם מהמקום ששם לא היה אפר מלמטה, והוא שם את זה במקום שיש כן אפר מלמטה, ואז הוא מכסה. החנמי, אותו דבר גם כשהוא עושה מיצוי אדם על גבי המזבח, אז שם אי אפשר לשים אפר, אבל אחרי שעשית מיצוי אדם, נגרור, תיקח את זה מהמזבח ונכסה אלי. במקום אחר, שים אותו במקום ששם כן יש אפר מלמטה, אז תשים את הדם ותכסה גם מלמעלה. מתרץ את הגמרא, אי בקודשי מזבח הכי נמי, אתה צודק באמת, קורבנות צריך כן לעשות כיסוי אדם, כן שייך מצוות כיסוי אדם בקורבנות, מה שכתוב כאן, לא מוקדשים, זה לא מדובר על קורבנות, אחא במאי עסקינן, באדם שהיה אסור לו לשחוט, מדובר פה בקודשי בדק הבית, אדם הקדיש בהמה בשביל שיהיה לה הוצאות השוטפות של בית המקדש, ואז מה שעושים עם הבהמה הזאת, מוכרים אותה בכסף שמקבלים, מחזיקים את בית המקדש, אדם הלך ועבר על מה ש... על האיסור שאסור לשחוט כזאת בהמה בכלל, והוא שחט אותה. אז אסור אותו בהמה בהנאה, ולכן זה לא נקרא שחיטה בכלל, זה שחיטה לא ראויה, ולכן לא צריך לעשות כיסוי אדם. זאת אומרת, מה שהמשנה אומרת שבמוקדשים פטור מכיסוי אדם, זה בכזה מקרה שהשחיטה היא לא ראויה כי היא אסורה בהנאה, אותה בהמה, לכן לא צריך לעשות שם כיסוי אדם. שואלת הגמרא ולפריקין הוא, תפדה את הבהמה אחרי השחיטה, ואז יהיה מותר כן לאכול אותו. הרי מה העניין של הבהמה? למה זה אסור בהנאה? כי זה הקדש, זה שייך לבדק הבית. בסדר, תשלם לבדק הבית את הכסף של זה, תפדה את הבשר ותאכל את זה, מה הבעיה? ואז השחיטה היא כן ראויה, ואז היא כן יהיה צריך כיסוי אדם, ואז לחסינו, ואז יהיה אפשר לעשות כיסוי אדם. עונה הגמרא, בעניין העמדה והערכה, צריך קודם כל להעמיד את הבהמה לפני שפודים אותה, ואז להעריך כמה השווה, ורק ככה אפשר לפדות אותה. אבל פה כשהיא שחוטה, אי אפשר להעמיד אותה בשביל להעריך, לכן היא אסורה בהנאה לעולם, ולכן לא צריך לעשות לה כיסוי אדם. שואלת הגמרא, אתה משלב פה שתי דברים ביחד. גם שצריך שחיטה ראויה לאכילה בשביל מצוות כיסוי אדם, וגם שצריך להעמיד את הבהמה בשביל לפדות אותה. כל אחד מהם, כל אחד מההלכות האלה, יש רק דעה אחת שאומרת את זה. זאת אומרת, בואו נראה. אומרת הגמרא, וכמן, איקר רבי מאיר דאמר, הכל היו בכלל להעמדה והערכה. לפי רבי מאיר, שהוא סובר שבאמת בשביל לפדות צריך להעמיד את הבהמה, אמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. הוא סובר שגם אם שוחטים בהמה והיא לא ראויה לאכילה, זה נקרא שחיטה. אז אמנם אי אפשר לפדות את הבהמה, אבל זה טעון כיסוי אדם. בעצם זה שהוא שחט פה שחיטה, אפילו אם זה לא ראוי. אפילו, כן תפדה, לא תפדה, אתה לא צריך לפדות. עצם זה ששחט בהמה, הוא חייב בכיסוי אדם. שחט לא בהמה, שחט חיה. אז הוא חייב בכיסוי אדם. אומרת הגמרא, והיא כרבי שמעון, אי כרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. אז אתה יודע מה? לא. בסדר, הוא שחט פה בהמה, אבל זה לא ראוי, זה לא אסור ליהנות מהבהמה הזאת, זה לא נקרא שחיטה. מי אומר את זה? רבי שמעון. רבי שמעון שאומר ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, האמר לא היו בכלל העמדה והערכה. הוא צובע שאפשר כן לבדות את הבשר גם אחרי השחיטה. אז מה הבעיה? אתה אומר שזה שחיטה שאינה ראויה, למה? כי אי אפשר לאכול מהבשר? בטח שאפשר. לפי רבי שמעון, גם אחרי שחיטה אפשר ללכת לבדות את הבשר, והוא יהיה מותר באכילה, ויוצא למפרע שהשחיטה כן הייתה בסדר, ואז יעשו כיסוי אדם. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, רבי היא, הדעה שאומרת שבדק הבית, חיה של בדק הבית, לא צריך לעשות כיסוי אדם, זה לפי דעתו של רבי, שהוא סובר גם כמו רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, וגם כמו רבי מאיר, שבשביל לפדות בדק הבית צריך שהבהמה תעמוד על רגליה. זה דעתו של רבי. רבי היא ונסיב לאליבא דתנאי, זה דעתו של רבי, והוא מעמיד כל דבר לפי טענה אחר, בשחיטה שאינה ראויה סבר לה כרבי שמעון. לגבי זה שהוא סובר שבבדק הבית אי אפשר לעשות שחיטה כי היא אסורה בענה, כי הוא סובר כמו רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, ולכן לא צריך לעשות כיסוי אדם, כי פה בשחיטה של בדק הבית אי אפשר אחר כך לאכול מהבשר. ובעניין העמדה והערכה סבר לה כרבי מאיר, שהוא סובר שצריך להעמיד את הבהמה, ומכיוון שעכשיו אי אפשר לבדות את הבהמה, אז גם אי אפשר לאכול אותה. יוצא שזה שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה, לכן לא צריך לעשות כיסוי אדם בבהמה, בהמה אף פעם לא, בחיה של בדק הבית. תירוץ נוסף, והיא בית אימה, כולה רבי שמעון היא. זאת אומרת, רבי שמעון אומר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, נכון, אבל הרי אפשר לכאורה לפדות את הבהמה הזאת, אם זה משלנו, אז אם כן, למה באמת אי אפשר לעשות, למה לא צריך לעשות כיסוי אדם? אז הוא אומר, למה אי אפשר לפדות? ושני אחד אמר קרא ושפך וכיסה. כתוב כאן שמיד אחרי שאדם נשפח, צריך מיד לחסות את הדם. אבל כאן עד שתפדה את הבהמה, את החיה, יש כאן הפסק בין שפיכת הדם לבין כיסוי הדם. אז לכן אי אפשר לעשות כיסוי הדם בצורה כזאת. מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי, יצא זה שמחוסר שפיכה, פדיה וכיסוי. צריך פה גם, הרי אחרי שפיכה צריך לפדות את הבשר, כדי שזה יהיה שחיטה ראויה בכלל. בסדר שלא צריך להעמיד, אפשר לפדות, כן? אבל יש פה הפסק בין שפיכת אדם לבין כיסוי אדם, ולכן זה לא נחשב מצוות כיסוי אדם, כיוון שאי אפשר לעשות כיסוי אדם מיד, לכן פסולי המוקדשים, לכן בדק הבית, החיה של בדק הבית, השחיטה שמה לא צריכה כיסוי אדם. בטח מרשת דעתית לאחי, עכשיו אתה מגיע ואתה אומר שכיסוי אדם צריך להיות סמוך לשפיכה של אדם. אפילו תאים הקודשי מזבח. אפשר גם להגיד שמה שכתוב כאן במוקדשים, שלא נוהג כיסוי אדם, זה לאו דווקא בבהמות של בדק הבית, זה גם בבהמות של קורבנות. למה אי אפשר לעשות כיסוי אדם? כי צריך הרי מיד אחרי שנשפך אדם לעשות כיסוי. אבל לעומת זאת בקורבנות צריך קודם לזרוק את הדם על המזבח, ורק אחרי זה אפשר לעשות כיסוי. אז יש כאן הפסק. מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי, יצא זה של קורבן שמחוסר, חייבים בין השחיטה לבין הכיסוי, ככה מסביר הריטב"א, חייבים הרי בין השחיטה לבין כיסוי אדם שפיכה, מחוסר שפיכה, גרירה וכיסוי. צריך קודם כל אדם נשפך במקום אחד בתוך הכלי, על גבי המזבח, ורק אחר כך גוררים אותו מעל גבי המזבח ועושים לו כיסוי. אז אם כן יש כאן הפסק. עכשיו, מה זה שונה באמת מהמקרה שהבאנו קודם במשנה, שדם שניתז ודם שעל הסכין גוררים אותו ועושים כיסוי אדם וזה לא נקרא הפסק? אז הריטב"א, כמו שאמרנו, מסביר שלמעשה שם במקרה ההוא לא היו חייבים, זה לא תמיד חייב להיות מקרה כזה שגוררים את הדם ומחסים אותו. במקרה הזה, מכיוון שדם קצת ניתז, אז גררו אותו. אבל בקורבן אנחנו יודעים מראש שזה מה שהולך להיות. חייבים תמיד שאדם ישפך במקום אחר ואז לגרור אותו ולחסות. אז במקרה כזה לא שייך מצוות כיסוי הדם. מר ברבשי אמר, הסיבה למה בקורבנות לא צריך לעשות כיסוי אדם, אמר קרא, כתוב אשר יצוד צייד חיה או עוף. יש פה משהו משותף בין חיה ועוף. כתוב ככה, מה חיה אינה קודש? כמו שהחיה שכתובה כאן היא לא קורבן, כי אין שום קורבן שהוא חיה, אף עוף אינו קודש. חייב להיות שגם העוף, מדובר פה עוף שהוא לא קורבן, כי עוף שהוא קורבן באמת לא חייב כיסוי אדם. שואלת הגמרא, מה אתה משווה בין חיה לעוף? אם החיה שאין במינה קודש, אף עוף, הוא יהיה טעון כיסוי, רק אותו שאין במינו קודש. אולי נגיד שכמו שחיה, מתי צריך כיסוי אדם? רק כזה מין סוג חיה שאין שום סוג ממנו שהוא קורבן. כי הרי אין אף פעם מושג כזה חיה שלוקחים מהסוג הזה ועושים אותו קורבן, כי קורבנות יש רק מבהמות, לא מחיות. אז אם כן, אולי גם נאמר בעוף, זה חייב להיות, מתי עושים כיסוי אדם? רק בסוג כזה של עוף, שאין אף פעם אפשרות להקריב ממנו קורבן. אבל הוציא תורין ובני עונה, אם אדם שחט תורים או בני עונה, שאפשר להקריב מהם קורבן, והוא אבל לא עשה אותם בתור קורבן, הוא עשה אותם בתור חולין, שיש במינם קודש. אז נגיד שאפילו שהם עצמם לא קודש, אלא עצם זה שיש במינם קודש, אז כבר אפילו בחולין לא יצטרכו לעשות כיסוי אדם, כמו שבחיה אנחנו רואים שחיה זה סוג כזה שאין במינו בכלל קורבן. אז גם עוף צריך שיהיה כזה סוג עוף שאין במינו בכלל קורבן, אבל מכיוון שפה בתורים ובני יונה יש כן סוג של קורבן, אז זה לא יהיה טעון כיסוי אדם. אומרת הגמרא, לא, את זה אנחנו לא אומרים, כי אנחנו באמת משווים את זה כחיה, אבל מה? מה חיה לא חילקת בה? כמו שחיה, כל סוגי החיות אנחנו אומרים שהם אותו דבר, שמאף אחד מהם לא עושים, כל אחד מהם עושים כיסוי אדם, אין שום סוג מהם שלא עושים בו כיסוי אדם, אף עוף לא תחלוק בו. ככה גם עופות, מכיוון שבעופות, אנחנו רוב העופות הרי הם לא קורבן, אז אם כן ברוב העופות עושים כיסוי אדם, אז גם באותם סוגים שאפשר גם להפריש מהם ולעשות מהם קורבן, אז אותם תורים ובני יונה, אבל אם הם לא קורבן, תורים ובני יונה של חולין, כן יהיו טעונים כיסוי אדם. עד כאן השיעור על דף פי ג'.